טוב, נחזור ככה בשניים, שלושה משפטים בכל זאת, גם כדי לסכם את אתמול וגם כדי לראות איפה אנחנו נמצאים. אנחנו באחד המאמרים היסודיים ביותר בעניין השבת, ועיקרו של המאמר עוסק בסוגיית עליות העולמות. זה המושג שאנחנו מבקשים לעסוק בו. בעניין עליות העולמות, זהו מושג שטבע הארי הקדוש, שבשבת יש עליות העולמות, העולמות מתעלים, העולמות עולים. זה המושג שהוא קבע. שאלתו, זה לא מסתיר ככה? מסתיר טיפה יהודה, אז בואו מפה. כן, כן, כאן פשוט שאלתו של ה תניה מתחילת הדרך היא מה זה עלייה, לאן עלייה. וההסבר שלו, אנחנו ממש לא נחזור רק לנקודה, נשמות ישראל שהם למעלה מעלה מעלה מהמלאכים ומכל הברואים, שהם ברואי פה ברוח פיו כל צבאה, הם עלו במחשבה. המחשבה היא השכל, והמחשבה טרין רעין דלא מתפרשין דם מנדה. כל מה שבא בדיבור נגמר. אבל נשמות ישראל, זאת נשמת אדם הראשון, ויפח באפר נשמת חיים. זה הוא עצמו. מן דנפח? מדילי נפח. וכיוון שהם עלו במחשבה, אומרים לנו רבותינו שהנשמה ירדה לעולם הזה, ירידה לצורך עלייה. בעצם המאמר לא עוסק בשבת, אלא עוסק בשאלה בכלל בשמה ירדה הנשמה לעולם. בעברית אחרת. אני מבין לאן יכול לעלות מלאך. כי הוא גוף. גוף, גופים. הוא גוף גדול. מהלך תק שנה כתוב. עוזב את זה גוף. אבל הנשמה שהיא נצח, ושלכם היא לא קשורה לזמן. מאבק יעקב ושרו של עשיו וכל הדברים שדיברנו בדרך. לאן היא יכולה לעלות? אז מה פירוש שירידה צורך עלייה? לצורך זה דיבר רתניה והאריכות על ההבדל בין המלאכים לנשמות, כדי להציג את השאלה עד הסוף. בסופה הוא אמר לנו שהעולם מחולק לשני סוגים של אורות, כלומר של התגלויות, של המשכות של הקדוש ברוך הוא פה. אנחנו לא עוסקים ולא נעסוק ולא נבין לא בעולם הזה ולא בתחיית המתים בעצמותו יתברך. סתם. בעצמותו לא קולטים כלום. גם במילה אחרת פשוטה. אין לי יכולת להיפגש עם עצמותו, כי הייתי נבלה מיד. המושג לא חייב. בעומק, מה שאני נברא, זה לא מעצמותו יתברך, אלא מהאור שממנו הוא בורא אותי. מהשם. יעללו את שם השם. תראו את המושג. כי נשגב שמו לבדו. לשון נתניה, כשם שהוא לבדו, גם שמו לבדו. בעברית אחרת, מה זה כשם שהוא לבדו? כשם שאין עוד מלבדו. כלומר, ברמה האלוקית, הבלתי נתפסת פה, אין פה כלום, אין עוד מלבדו. הכל בטל, אין עוד מלבדו. כך גם שמו לבדו. נו, אז איך בכל זאת יש פה? ואנחנו בעולם העשייה ובעולם היש. הודו על ארץ ושמיים. הודו של מי? של שמו. מצוין. יעללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו. הודו של שמו הוא על ארץ ושמיים. שמו, אחרי זה דיברנו חי על המשגב. שמו הוא נשגב. מה זה נשגב שמו לבדו? מסביר התניה, הוא נשגב גם מעולם האצילות. הוא נשגב, הכוונה נשגב מהכל. נשגב מכל מה שאנחנו מכירים, גם מהאצילות שמעל הבריאה. האצילות היא הרי עצם ההחלטה של הבורא לברוא. אז בהתחלה הוא מאציל את הכל, ואז לאט לאט מתחילה הבריאה. עולם הבריאה, יצירה, עשייה, אני, פה, אתה. אבל שמו לא רק הוא נשגב. לבדו. בסדר? גם בלי אני אצלים של ידו. הכל. לכן, איך אני יכול להיפגש גם עם שמו? מה זה עוזר לי שאמרת לי לא עצמו אותו אלא שמו? הודו של שמו. על ארץ ושמיים. וזה משל השמש והאור. השמש לא סובלת מפחות תריסים מוגפים. היא לא מאבדת אנרגיות, כי היום היא צריכה להגיע לעוד שלושה תריסים שפתחו. היא אותה שמש. השאלה היא רק אם התריס פתוח או מוגף. אני נהנה מאור השמש. אבל האור הזה לגבי השמש הוא שממה. הוא כלום. לגבי הוא שם. אל תקרי שמות אל השמות. זוכרים את עומק העניין איך הסביר רגע התניה? אל תקרי שמות אל השמות. לא אתה תיתן שמות, שזה דבר נפלא, לשממה. אלא אל תקרי שמות אל השמות בעומק פירושו, מה שהוא מבחינתך המהווה, המחיה, השם, שמו. מה שמבחינתך מהווה בהבנה שלך, לגבי המדרגה שלמעלה מזה זה שממה. ומה שמהווה שם, לגבי המדרגה שלמעלה מזה זה שממה, עד אינסוף. אור אינסוף, בעומק פירושו, לאינסוף זה רק האור ולא המאור. זוכרים? אור, לכן זה אור, לכן זה שמו. גם הנשמות, שהם גדולים מהמלאכים, לאין ארוך. לכן המלאכים אומרים קדושה, אבל נשמות ישראל לא אומרים קדושה, אלא אומרים, אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעללוך הסלע. שעל פי האדמור הזקן פירושו, מי זה קדושים בכל יום יעללוך הסלע? הנשמות שלנו. למעלה, מעלה, מעלה מהמלאכים שיכולים להגיד שירה בבוקר, אבל זה של הבוקר לא יכול להגיד הערב, וזה של הערב לא יכול, כמו המלאך של יעקב. אבל הקדושים של כל יום, שהם קדושים של כל היום, שהם קדושים סלע ועד, הם גם יהללו חסלע. כי כל יום, ההלל שלהם הוא הלל אחר לגמרי מאתמול. כי היום הם מהללים את השם הזה, ומחר זה שממה לגבי מה שהם מהללים הלאה. אבל כל זה מוגבל בדבר אחד. שהם עדיין, גם הנשמות האלה, יכולים לשבח רק את מה? את שמך. בורא קדושים, אלה הקדושים, ישתבח שמך לעד. נכון, הם למעלה מעלה מהמשרתים. אבל הם עדיין יכולים לשבח רק את השם. עכשיו מתחילים להגיע לסוגיית העלייה. הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו בשני אורות. שאנחנו מבינים אותם בעולם הפשוט שלנו, במשל של האדם, של הגוף, שדיברנו בהם הרבה הרבה הרבה. אור סובב כל עלמין, ואור ממלא כל עלמין. אור ממלא כל עלמין, במושגים גיאומטריים, הוא קו. כלומר, הוא חוט שנכנס לכל מקום לפי מה שהמקום צריך. החיות שלי, הנשמה שלי, ותזכרו את המילה נשמה. נשמה היא לתת משמעות, לתת שם. נשמה במקרא היא שממה. והארץ הנשמה הליזו תאבד. כי זה אותו דבר. שם זה משהו שהוא שממה לגבי מה שמעליו. כמו ראובן, ראש א' האותיות, זוכרים? לגבי ראו וכל הדברים שם. שם נקשיך. יש אור סובב כל עלמין ואור ממלא כל עלמין. אור ממלא כל עלמין הוא מה שאני יכול לקלוט בעולם. ובשביל לקלוט אור ממלא כל עלמין, אני זקוק, כמו שסיכמנו כל הזמן, יש שני דברים, לעוז וענבה. אני הרופא, במשל שאנחנו מדברים כל הזמן, יכול להבין את החיות של האצבע הזאת. אבל בשביל להבין את החיות של האצבע הזאת, אני צריך שני שלבים. א', להבין שמה שאני מבין הוא רק מהאור הממלא כל עלמין. כלומר, א', אין לי שום מגע בסובב כל עלמין, במילים של רופא. אין לי מגע בעצם הבריאה, בעצם הישות, בעצם הנשמה. אני לא יכול לברות. אני לא אכנס לייאוש כשאני לא יכול להחיות אותך, או כשאני לא יכול לברות אותך. גם יתוש אני לא יכול לברות. סובב. לא נוגע בי בכלל. בסדר? אופן בתוך אופן. אני חוזר על קודם. ב', העוז והענבה, או עד כאן ענבה נטו. עכשיו העוז והענבה של הרופא, במשל שלנו, זה לא רק משל, זה המשל הכי טוב בעולם, כי הרופא באמת עסוק כמו הקדוש ברוך הוא, בלברות, בלחיות, בלחיות, בלהציל. העוז והענבה השניים בממלא כל עלמין, בממלא כל עלמין, בסובב כל עלמין צריך ענבה. אין לי שום מגע. שום השתלשלות, שום הבנה, אין איזה התחלה, אין איזה סוף. בממלא כל עלמין, יש עוד שלב של עוז וענבה. העוז אומר, אני יכול להציל. כי קיבלתי מהאור האלוקי, דרך הסובב כל אלמין, את הכוח לממלא כל אלמין, ואני יכול להגיע מחר למה שלא הייתי בו היום. ולעולם לא יהיה גבול לכוח המדעי שלי להציל. ואף פעם אין גבול למה שאני יכול בשכלי להגיע. ובלבד, שאני מבין שהאין גבול הזה הוא גבולי. הבנתם מה אמרנו? זה כאילו אין גבול. כלומר, אתה נוצרת כאן כדי להציל מחר את מה שהיום אי אפשר, ובשנייה שתשכח שאתה לא יודע הכל, אתה טוב שברופאים לגיהנום באותה שנייה, אתה הרס העולם, אתה סכנת הנפשות של העולם. אתה רשע. כי אתה לקחת את האלוהות, ואתה הופך חלילה לבורא. אז אפשר להעמיד, אפשר להחיות, אפשר הכל. זה כללי. עכשיו, בהגדרה של סובב כל אלמין, הנקודה החשובה לנו אומרת את הדבר הבא. בממלא כל אלמין יש הבדל בין רמת החיות שמגיעה לאצבע פה בפרק הזה, ורמת החיות שמגיעה ללב. בממלא כל אלמין יש הבדל בין התרומה של משה רבינו לעם ישראל, התרומה שלי. בסובב כל אלמין, חס וחלילה, אני לא מבין כלום. הסובב כל אלמין הוא עיגול. לכן הוא נקרא סובב. מבינים את המילה סובב? הוא עיגול. סובב לא במובן, איך אמרנו אתמול, של סובב כנרת. משיק, במובן שאני יכול להגיע אליו. הסובב הוא עיגול. עיגול. מה זה העיגול? העיגול הזה אומר שאין לו התחלה, אין לו אמצע, אין לו סוף. אין הבדל בכלל בין משה רבינו לביני. ועכשיו הנקודה הגדולה. העולם שלנו בנוי ממלא כל אלמין. זאת אומרת שרוחנית אני יכול להשיג יותר ויותר ככל שהגוף יפריע לי פחות ופחות. החיכוך בין הגוף לנשמה, החיכוך בין הגוף לנשמה, אם אנחנו מגיעים לרגע שלפני שאנחנו מתחילים, החיכוך בין הגוף לנשמה מהווה מבחינתי הפרעה רוחנית. כי עכשיו כואבת לי הבטן, אז אני מאחר. עכשיו אני לא יכול להמשיך כי אני עייף. עכשיו אני לא יכול להמשיך כי כואב לי וכולי. החיכוך, בסדר? בין האדמה שבי, לאדמה שבי, בין הגוף לנשמה, תוקע אותי. זה בממלא כל אלמין. לכן מהבחינה של ממלא כל אלמין, מצב הנשמות בגן עדן הוא הרבה יותר טוב. למה? כי הם יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים. אני לא יכול לשבת בעטרותיי בראשיי וליהנות, כי אז אני פתאום צריך להסדיר את המשכורת. אבל הם יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ולא שואלים איתם מה יהיה בסוף החודש. הם נהנים. הנאה שהגוף שלי לא יכול להבין אותה בכלל, כי היא הנאה קבועה. אין לי את המושג הזה. כמו שאי אפשר להסביר לעיוור מה ההבדל בין אדום לצהוב. כך הגדיר הרמב"ם. כמו שלא יבין החירש את שם הקולות והעיוור את עין הצבעים, אני לא יכול להבין את התענוג של מתענגים מזיו השכינה. אבל ההנאה שלהם היא לא ממנו, אפילו לא מהשכינה, אלא רק ממה? מהזיו, של הזיו, 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 של השכינה. בסדר? אז מבחינת ממלא כל אלמין, כלומר היכולת לקלוט את עומק הפרק הזה באצבע, עכשיו רוחנית, נפשית, אלוקית, גלגול, השתלשלות האלוקות בעולם, ודאי שהנשמות בחדר הזה שנקרא גן עדן, נמצאות במקום יותר טוב ממני. אבל כל זה רק בממלא כל אלמין. בסובב כל אלמין, אין הבדל בין גוף לנשמה. זה רק בהתבוננות שלי ההבדל. בסובב כל אלמין אין הבדל בין משה רבנו לביני. בסובב כל אלמין אין הבדל בין עולם האצילות לעולם העשייה. זה הכל בהתבוננות שלי. ומה אני קורא עולם האצילות? עולם יותר רוחני. למה הוא עולם יותר רוחני? כי יש בו פחות חיכוכים. כל זה בממלא כל אלמין. אבל בסובב כל אלמין לא. בסובב כל אלמין אין לי שום הבדלים בין גוף לנשמה, נשמה וגוף. זאת הנחת יסוד. עכשיו, אמרנו שהנשמה יורדת ירידה לצורך עלייה. קודם כל, נזכור, חלוקת העולם על פי המאמר שאנחנו לומדים היא כזאת. מה כולל העולם הזה? לא להתבלבל, נו. איזה שני חדרים? מה כולל העולם הזה? חידון? מה כולל העולם הזה?
העולם הזה וגן עדן.
מדויק. גן עדן זה פה בעולם הזה. לא פה. הנשמה של הצדיק שנמצא בגן עדן היא בעולם הזה, כי זה עכשיו. מה זה העולם הבא? נו, תחיית אמיתית. מה יהיה בתחיית אמיתית? הרמב"ן הגדול, הדברים שעליהם הוא בנוי, הנשמות יחזרו לגופים. כלומר, העולם הזה הוא עולם של ממלא כל עלמין. הנשמות משוחררות ממחסומים מסוימים. הגוף בנשמה יותר חסום. זה צד אחד שאומר בטבלה פלוס לגן עדן. קוראים לפלוס הזה יפה שעה אחת של קורת רוח. בעולם הבא במובן של גן עדן, לא במובן של תחיית המתים, לפעמים עולם הבא זה גן עדן, מכל חיי העולם הזה. למה? כי בגן עדן קורת רוח נהנים מזיו השכינה, זה סוג תענוג שכל תענוגי העולם הזה הם לא יבינו אותו, כי כמו העיוורים הצבעים. בדיוק, בדיוק השאייה הזאת. אבל יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, כלומר בחדר הזה פה שאנחנו, מכל חיי הקורת רוח האלה. פרוסדור. שני חדרים, פרוסדור וטרקלין. למה? כי חיי העולם הזה, בגוף ובנשמה, הם ההכנה לתחיית המתים. בתחיית המתים, שתהיה נשמה וגוף, נגיע לגילוי הרוחני, האלוקי, שמגלה שבגוף יש אור אין סוף, בצורה הכי מוחלטת, כפי שאיננו יכולים להגיע כאן. אתם יודעים למה קשה לנו להבין מה עושה פה הנשמה? כי אנחנו כל הזמן שואלים, תגיד, אם ההכנה של העולם הזה היא לגן עדן, בוא נלך לשם ישר. למה לסבול? אבל אם אני בא להסביר לך עכשיו מותק הפוך, ההכנה של העולם הזה היא מפני שאי אפשר להיכנס ולהפוך את ידי ורגלי לחד כמו עולם האצילות ולמעלה ממנו למעלה של תחיית המתים בלי הכנה בעולם הזה. כלומר, העולם הזה הוא הכנה לא לגן עדן. העולם הזה הוא הכנה לעולם המקביל לו. העולם הזה, עולם הנשמות בגופים, הוא הכנה לעולם של הנשמות בגופים. מה ההבדל? אלה שתי השבתות, את שבתותיי תשמורו, שניכנס אליהם בהמשך. בעולם הזה, אתמול בסוף הדברים הגדיר אבנר הגדרה מצוינת. הוא אמר לי, אתה יודע מה זה סיפון? טוב, בוודי עמוד יש סיפון. נכון? מה זה סיפון? נו, תראה, הגדרה. ככה, נכון. נו, תגדיר, תגדיר מה אמרת. הוא אמר מצוין אתמול.
שמים שיורדים ועולים.
מים יורדים, נכון? אתה מארגן משאבות כאלה, נכון? מים יורדים.
לא,
מי משאבות? כמו הוא מארגן.
גרביטציה.
גרביטציה. מים יורדים ועולים. עכשיו, כשהם עולים, הם עולים באותו גובה אחרי שהם מתחככים, או קצת פחות?
קצת פחות.
זה סיפון. המים יורדים ועולים קצת פחות. אתם יודעים מה הרעיון של ירידה צורך עלייה בסובב כל העלמין? שכשהמים יורדים ומתחככים בגוף, אז הם עולים קצת יותר. בממלא כל העלמין, החיכוך של הזרימה באדמה, נכון? מצמצם את אפשרות העלייה אחר כך. כן, מגדיר את זה טוב?
בולעים אנרגיה.
כי הם בולעים את האנרגיות.
אנרגיה הולכת לסביבה.
בדיוק. נעלמת. בסובב כל העלמין, הפוך.
איך בכוח מה זה הפוך?
הם מקבלים אנרגיה מהסביבה.
מהסובב.
או מהנפילה של המים.
הנפילה של המים, פה מפגישה אותם עם הסביבה. עוצמת הנפילה מפגישה אותם עד איפה הסביבה הסובב מופיע. רגע, עכשיו נבין. על פי זה אני כבר מקדים, אנחנו... על פי זה, על פי...
הנה,
שמעו טוב. אצל התניא המושג שכר מצווה מצווה, ואנחנו עכשיו צריכים להתחיל, כי אנחנו מאוחרים. המושג שכר מצווה מצווה אצל התניא הוא יהיה מהפכני. הוא הופך לנו הרי מושגים. אתם יודעים מה זה שכר מצווה מצווה? הפשטות של המושג שכר מצווה מצווה זה מה? שכר מצווה זה עצם המצווה. ודיברנו על זה הרבה פעמים. זה דבר עצום. כי אם אתה חושב ששכר מצווה הוא משהו שהוא לא עצם ההצוותות שלך לקודש ברוך הוא, אז אתה חושב שיש משהו יותר מזה.
כל הסיפור של איוב.
נכון. אז אתה חושב שיש יותר מזה. אומר, התניא הרבה הרבה יותר. אתם יודעים מה זה שכר מצווה מצווה? אז הוא אומר, שכר פירושו שיש לי משהו מהותי שעוד לא קיבלתי. אז אם שכר מצווה מצווה זה עצם המצווה, תסביר לי מה השכר יותר. של החזקה. אומר התניא, מה עושה המצווה בעולם הזה? המצווה בעולם הזה מאפשרת לך, עוד רגע נבין את המושגים, להיפגש ברמת העולם הזה עם סובב כל עלמי. אתה נוגע פה במתג, ואתה ממלא את רצון השם ביד הזאת. לא דרך ממלא כל עלמי, בלי להבין איך. אתה לא מבין איך. אין שום, זה מסובב. מה השכר? שתגיע לעולם שבו העולמות מתעלים, אתם יודעים מה פירוש העולמות מתעלים? העולמות נהיים רוחניים כאלה, שבהם היד שלך והיד האלוקית הזאת כביכול, החוכמה שלך והחוכמה אילה יהפכו לאחד ממש. אתה לא מבין איך. כמו שאתה לא מבין בתור עובר איך חיים עם נשמה בגוף ועושים מצווה. אבל ההסבר הוא מאוד פשוט. מהי בעצם מצווה? מצווה היא... מצווה, במושג של מצווה. מצווה היא ביטול היש. מצווה זה ביטול היש. אתם יודעים מה זה ביטול היש? ביטול היש נתפס אצל אנשים רבים כביטול הגאווה. אני מבטל את הגאווה שלי. זה נכון, אבל זה לא זה. זה לא יצטרך לתת הגאווה. זה עבודה על הגאווה, זה לא קשור ביטול יש. ביטול היש זו עבודה בעצם בלתי אפשרית. ביטול היש אומר, נכון שבעולם הזה אתה יש? נכון? שכאן יש? מאין? נכון שבעולם הזה אתה יש? ביטול היש זה ביטול תחושת הישות של איזשהו דבר בעולם. ביטול היש זה ההפנמה הכי חזקה של אין עוד מלבדו. זה ביטול היש. ביטול היש זה ביטול תחושת הישות של הכל, שלי. אני חושב, משמע אני קיים, זה מנוגד לביטול היש. כי זה אני, 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 משמע אני. בדיוק, בדיוק. ביטול היש, עכשיו מה זאת מצווה? מצווה אומרת שאינני. עכשיו מה עושה, מה עושה מצווה? הביטוי החסידי הידוע שביטול היש הוא הפיכת האני לאם. הפיכת האני לאין. אבל בינינו לבין עצמנו, אני לא יכול להגיע לביטול היש בעולם הזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לי. הוא גם לא רוצה שאני אגיע לביטול היש בעולם הזה. אז למה הוא נתן לי מצוות? כי כשאני אכין את עצמי בביטול היש מהדורה הראשונה של העולם הזה, של עולם העשייה, אני אגיע לא לגן עדן, לתחיית המתים. ושם כשאגיע לתחיית המתים אגיע לביטול היש במובן של אצילות. אתם יודעים מה זה ביטול היש במובן של אצילות? שכול אחד, שהכל אחד. הרי מה זה סובב כולנו? שהכל אחד? נהדר. אבל אתה מסכים איתי שכל זה רק בתור הקדמה פה? כי כמה שאתה אומר ביטול היש, ביטול היש, ביטול היש, עדיין כואב לך הבטן. פעם ניגשו לרבי ישראל סלנטר כשהוא הקים את תנועת המוסר ואמרו לו, בשביל מה מוסר, 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 ביטול תורה? שישבועים לדוגמה. כל הזמן. אמר להם, מה זה שישבועים לדוגמה? צריך, אדם צריך לעבוד על המידות שלו. אמרו, כתוב, שהתורה מרפאת את האדם, עושה לו תיקון של הנפש. זה אומר נכון, נפלא. אומר, כתוב שהחש בראשו יעסוק בתורה. לרופא אתם הולכים? החש בגרונו יעסוק בתורה. נו, אז אמרתם לו, רק בנפש אתם בביטול היש. הבנתי. כלומר, בגרון לא הבנתם את העיקרון. זה אמירה צינית שבאה להגיד שביטול היש פה הוא אף פעם לא באמת. ביטול היש, האין, האין, אבל זה בסופו של דבר אין ביטול היש. אני בסופו של דבר רוצה לראות איך אני נשמע בביטול היש שלי. ביטול היש הוא, 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 הוא בלתי ניתן להגיע לביטול היש פה. אז מה ערכו? הוא ההקדמה לעולם האצילות שבו ביטול היש יהפוך להיות מציאותי. מה קשה לך בהבנת תחיית המתים? שאתה לא מבין איך יכול להיות הכל אחד. נכון. אבל זה עצם העולם, זה עצם הבריאה.
כי יקומו לתחייה.
לא, כל ישראל.
איך?
כי זה יש בעולם גלגולים. בואו נראה את הכל. בדיוק. כל התיקונים של העולם, כל עולם הגלגולים של העולם, הנה, חזרה לעולם הזה, אין. וכל החזרות של יש פה בעולם הזה נועדו רק לדבר אחד. כדי שהגוף יהיה מוכן להגיע לעליות העולמות. אבל בואו, אנחנו אומרים יותר מדי בעל פה, בואו נתחיל את זה בפנים. והנה עלייה זו וגילוי זה, רגע, תראו, 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 שאלכם יחד. והנה עלייה זו וגילוי זה, נמשך דווקא גילוי אור הסובב כל עלמי. בסדר? גילוי האור הזה הסובב כל עלמי. נמשך דווקא על ידי קיום מעשי המצוות בעולם הזה. דווקא על ידי קיום המצוות בעולם הזה. ולכן מהייטיימה גם כן הוא שלעתיד לבוא יהיה הגילוי בעשייה דווקא לנשמות בגופים. שבשביל זה ירדה הנשמה בגוף כדי לקיים מצוות מעשיות דווקא כמו שכתוב היום לעשותם. ומחר לקבל חרם ולפיו השכר הוא מה שהכנת. תחיית המתים, עוד מעט הוא יסביר. ולכן הנשמה באה בגלגול כמה פעמים, הנה תשובה לשאלה שלך, בתיה. ולכן הנשמה באה בגלגול כמה פעמים עד שתשלים קיום כל התרי"ג מצוות. לפי שעל ידי קיום המצוות דווקא יהיה זה הגילוי דלעתיד לבוא. כי כל הגילוי של העתיד לבוא הוא שהעולם יעלה מאור ממלא כל עלמין לאור סובב כל עלמין. לכן הוא דווקא בנשמות בגופים, ולכן ההכנה חייבת להיות כאן. כעניין. זה דבר מדהים התפיסה הזאת, כי אנחנו רגילים כל הזמן לזה שהעלייה היא אל מציאות נשמתית. ואומר התניא, זה יבוא ממקומות אחרים, זה לא שלנו. זה סכנה. לכן אנחנו כל הזמן שונאים את גופנו, ואת המתח ואת החיכוך. אנחנו לא יכולים להסתבר עם זה. אנחנו לא יכולים להנות מהבינוני, מהמאבק. אנחנו ברוגז. והעניין. כי שכר מצווה, מצווה. פירוש שהמצווה עצמה היא השכר. אבל מיד הוא אומר על דרך שהתבאר. מה שאמרתי מקודם בעל פה טיפה, הוא מגיע לזה לאט לאט. כי הנה תכלית ויסוד כל המצוות, דברים מדהימים עכשיו. אני שמח שהקדמנו, כי אני חושב שעכשיו הדברים יהיו יותר קריאים. כי הנה תכלית ויסוד כל המצוות הוא להפוך היש לאין. דהיינו שיהיה ביטול היש. מה שדיברנו לפני שנייה. לא על גאווה, על גסות רוח. אלא ביטול היש, הוא מביא את הדוגמה. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל. הוקשה כל התורה לתפילים. ביטוי ידוע בחז"ל, כל התורה הוקשה לתפילין, גמרא במסכת קידושין. למען תהיה, כל התורה הוקשה לתפילין, כתוב למען תהיה תורת השם בפיך על תפילין, התפילין חשובים כמו כל התורה. זה ביטוי, שקול, הוקשה, כן, זה כמו שקול. הוא שואל במה היא הוקשה לתפילין? מה הדמיון בין תפילין כסימבול, אוקיי, לא משנה מה עכשיו של כל התורה? למה? תשמעו, מדהים. כי בתפילין כותבים אחד על קלף גשמי, ששורשו מקליפת נוגה, שהוא יש ונפרד. ונכלל בבחינת אין שנעשה כלי לאלוקות השורה עליו בחינת אחד וכו'. אומרים, אתה יודע מה זה התפילין? התפילין זה אור שבהמה גסה. כמו כל הספר תורה. אבל התפילין זה הכי קטן שיש. הייתי יכול להגיד מזוזה. אמרתי תפילין, מיד תבינו למה. אתם יודעים מה זה אור שבהמה גסה? זה הדבר הכי, הכי, הכי יש. זה לא הבהמה, זה לא בהמה גסה, זה המסריח שלה, זה הקרש. ראיתם פעם אור בהמה גסה מיובש? זה סלע בזלת שאי שותר. האור הזה, שאני כותב עליו לשם קדושת תפילין, מה קדוש? האותיות או האור? האור עצמו. האור נעשה קדוש. זוכרים שרבי חנניה בן טרדיון נשרף בספר תורה, נשרף עמו? הוא אמר, מי שיתבע אלבונו של ספר תורה יתבע אלבוני, והוא רואה גבילים נשרפים. כי בעצם הוא אומר, מה שלוחמים בי ולא נותנים לי למות, זה כי הם רואים בי ספר תורה. הם רואים בי אדם שמאמין שבסובב כל אלמין גם הגוף שלי קדוש. זאת המלחמה שלהם בי. המלחמה שלהם זה בפילוסופיה שלי. אז למה כל כך חשוב להם שישרף לי שן שן ולאט לאט? למה הם נלחמים בנו בשיניים וברגליים? המלחמה היא בפילוסופיה? המלחמה היא ברוחניות? זה נצרות קתולית, ההבנה הזאת. המלחמה היא בנשמה בגוף. התפילין זה אור בהמה גסה, שכתבתי עליו אות של קודש, והפכתי את היש לאין. לקחתי את היש הזה שהפך לאין, הכנסתי אותו לתוך קופסה גסה, ושמתי אותו על היד הגסה שלי, ועל הראש הגס שלי, ושעבדתי את המוח והלב. זה עניין התפילין. איך? אני מבטל את היש לאין. לכן הוקשה כל התורה לתפילין. מדהים. וכך הוא עניין כל מצוות התורה. כל מצווה בתורה היא בעצם אותו סיפור. ומה גם? כשהיה משכן במקדש ראשון, חז"ל מתארים איך היה נס גדול ובקורבנות היו רואים ביטול זה בפועל ממש. כשהייתה יורדת אש מהשמיים, סיפור נדב ואביהו והכל. אז מה קרה? אני מעלה מלמטה והקודש ברוך הוא כביכול אש משמיים מאשרת לי את ביטול היש. שעיקר הקורבן הוא שיוכלל הבהמה או העוף בבחינת אש שלמעלה שהיה יורד בגילוי ממש. הרי זה ביטול היש לאין בפועל ממש. וכן גם כן עניין מצוות הצדקה. עוד מעט תראו למה הדוגמאות שהוא מביא דווקא. מה זה צדקה? באגרות הקודש אתם זוכרים שהוא כל הזמן דיבר על צדקה, צדקה, צדקה? מה עניין הצדקה? שהממון שיגע עליו בכל רמח איבריו עד שירוויחו. אדם לפני תפילה כתוב שייתן צדקה. מה הקשר? התפילה זה משהו רוחני, אה? נדמה לך. אתה יודע מה אני רוצה שתעשה לפני שאתה מתפלל? את השקל שאיתו תכננת לעשות משהו ושיגעת עליו, תן למי שלית להם יגרמי. תן למי שאין לו מי שלא. זה ביטול היש במובן הכי פשוט של המושג. וגם ביטול היש במובן האובייקטיבי. מה זה הצדקה הזאת? מה זה הפרוטה הזאת? חתכת אפר? שהעולם מגדיר אותה עכשיו $100. ואתה עכשיו מחזיר את הכל אל המקור ואומר סובב כל עלמי. פילוסופית היית צריך להגיד, לי יש, לך אין, לכתב עוד. אתם לא מכירים פילוסופים כאלה? לוויתנים ועוד כל מיני שיטות. יבשות נבנו על הפילוסופיות האלה. אל תתפלל אם לא נתת צדקה לפניכם. אם לא עשית את ביטול היש בינך לבין שיש לו למכירות לך. וכן גם כן עניין מצוות הצדקה שהממון שיגע עליו בכל רמח איבריו עד שירוויחו נותנו לעמיד דלית להם יגר מכלום. הרי זה ביטול היש לאין. הוא מוסיף תוספת עצומה. אני מבין את זה במצוות. לכאורה זה לא מובן בתלמוד תורה. למה? כי תלמוד תורה זה לא ביטול היש, הפוך, זה פיתוח השכל. מה זה מצוות? זה אני לוקח משהו מלמטה ומבטל אותו אלא למעלה. הדוגמה הקלאסית זה הקורבנות. אבל לכאורה תלמוד תורה זה הפוך. נכון? בתלמוד תורה אני בא ומקבל שכל נפלא. אומר התניא, אדוני, כדי שתלמוד תורה יצליח לך, אם אתה לא בא מביטו ליש, לא יהיה שם כלום. וכן הוא גם כן במצוות תלמוד תורה. הגם שהוא המשכת אלוקות למטה, אתם מבינים את ההבדל בין עלייה מלמטה למעלה להמשכת אלוקות מלמעלה למטה? המצווה היא לקחת מטבע. הבנתם למה זה מלמטה? המצווה היא תפילין. מהי התפילין? לקחת אור של בהמה גסה, ולכתוב אחד. אתם מבינים למה הוא הביא את הדוגמה של אחד? כי מה זה אחד? מה זה אחד? זה כל העניין של, נו, של אין עוד מלבדו, של ביטול היש, של אחד. להכניס את האחד באור בהמה גסה, ולהפוך את האור למסר של האחד. אוקיי, זה מלמטה למעלה, מדהים, נפלא, מצוות. אבל תלמוד תורה, בסוגריים הוא אומר, לכאורה זה הפוך. והוא אומר, לא, גם כל עניין התלמוד תורה, שהוא בעצם משהו שבא מלמעלה למטה, הוא על ידי ביטול היש. ועכשיו תשמעו איזה פשט, איך אמרנו, זה דבר לא יאמן בתניה. אין שורה, אין רגע במאמר שהוא לא מתרגם את זה למשהו בתפילה שתהיה עוד חצי שעה. זה לא יאמן, כי הוא הבין שהתפילה זה הכלי. הרי לא מדבר עכשיו על פשטים בתפילה. זוכרים כמה הוא דיבר על אתה קדוש ועל קדושה, והפך לנו את 18 והפך לנו את ברכות קריאת שמע. עכשיו תראו מה הוא עושה פה. וכמו שכתוב ודיברת בם, סמוך לבכל נפשך. אני גונב חצי דקה לקריאת שמע. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודך. בסדר? מה למדנו מ-ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודך? מה למדנו? שצריך לאהוב את השם עד מסירות נפש. נכון? בכל הלב, בכל הנפש, רבי עקיבא, נוטל את נפשך, נכון? לאהוב את השם. מה זה לאהוב את השם? לדעת שהוא אחד. מצוין? מצוין? יופי. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ודיברת בם ושיננתם לבניך. את מה צריך לשנן לבניך? מה לומדים מבשיננתם לבניך? מה זה בשיננתם לבניך? מה? מה? את מה? את תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה. זה דבר חדש? זהו, גמרנו עם נושא האחדות והאהבה, ועברנו עכשיו לפקולטה לתלמוד תורה? הרי אף אחד לא יגיד לי שבדיברת בם פירושו ודיברת במצוות אחדות השם. נכון? בדיברת בם, תלמד יחות נטילת ידיים. נכון? מה זה קשור לבכל נפשך? זה סתם נושא חדש? תשמעו איך זה בדיוק זה. זה לא יאמן משהו. אבל לפני שאני עונה, עוד שאלה. אם בכל נפשך פירושו, נו מה? אפילו הוא נוטל את נפשך, תשמעו שאלה מדהימה של התניה. היה צריך להיות כתוב בכל גופך. אתם יודעים למה? כי הנפש, במובן של הרוחניות, הבסיס של הנשמה, זה לא בעיה לתת. תסתכלו עם מח שמם להבדיל אלף אלפי הבדלות השהידים. דווקא טוב לנפש להגיע לגן עדן. הפוך, היית צריך להגיד, תמסור את גופך. אפילו הוא נוטל את גופך, מחפתך. אתה מאמין שאתה עושה את הדבר הנכון? עכשיו תשמעו איך הוא מסביר את הכל. וכן הוא גם כן מצוות תלמוד תורה. הגם שהוא המשכת אלוקות למטה, אבל ההמשכה הוא על ידי ביטול היש. לא הגיוני, מתמטיקה, אני לא צריך לבטל את היש לפניכם. אבל ההמשכה של תלמוד תורה, כדי שהתורה תיכנס בי, אני צריך ביטול היש. כמו שכתוב, ודיברת בם שהולך על מה, נו? על תלמוד תורה. סמוך לבכל נפשך שהולך על מה? סירות נפש. כי הנה צריך להבין פירוש ובכל נפשך שהוא אפילו נוטל את נפשך. ואם כן היה לו להיות ובכל גופך, אך העניין דקאי גם כן על ודיברת בם דכתיב בתרי. אתם יודעים מה הוא אומר? שבדיברת בם צריך להיות בכל נפשך. אתם שמעתם פעם ככה בקריאת שמע? ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואיפה יבוא בכל נפשך לידי ביטוי? באחדות השם, באהבת השם, ובכל מה שלומד על נטילת ידיים. מה הקשר לנטילת ידיים ולמסירות נפש? זה לא מסירות גוף, זה מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? שכל מה שיקרא וישנה, מקרא ומשנה, לא יהיה נפשו מסך מבדיל, כאילו עושה וקורא ושונה הוא. שמו את המושג. אתם יודעים מה זה נפשו? מה זה נפשי? מה פירוש נפשי בעברית? אני. אני. אני את נפשי רוצה להציל. זה האני. הנפש זה האני שלי. בכל נפשך פירושו שהאני לומד יתבטל ויהפוך מאני לומד לאלו ואלו דברי אלוקים חיים. בית שמאי ובית הלל מתווכחים. למה דבריהם קיימים לעולם ולעולמי עולמים? למה אני יכול 3,000 שנה, 2,000 שנה אחרי בית שמאי ובית הלל לדון בסוגיות ובמחלוקת שלא נפסקה לעולם להלכה, שהיא מעולם לא הייתה רלוונטית, שרמת הרייטינג שלה גם כשדנו בה הייתה 0.0000 ובסוף אחרי כמה מאות אלפים אחד. איש לא התעניין בדיון על כלי שלישי לתומעה יותר מהיום. 2,000 שנה אחרי אני לא דן בהלכה, אלא יודע בדיוק את סיבות המחלוקת. מה קרה? דיברנו פעם על ההבדל במחלוקת קורח ועדתו שלא מתקיימת למחלוקת הלל ושמאי. ואמרתי לכם, אתם יודעים מה זה מחלוקת קורח ועדתו לא ממשיכה? לא המחלוקת. הייתה שם הפיכת עולם. המדבר, הפלת משה, אובמה ורוסיה ביחד, זה כלום. מישהו יודע בפפירוסים על מה בכלל היה הוויכוח? מישהו זוכר? משהו נשאר באינטרנט? דרך על הספר, יש לזה זכר? לעומת זאת, יום אחד התווכחו בית הלל ובית שמאי באיזה דיון שהגדרת המשעמם עוד לא נוצרה אף פעם כדי להגדיר אותו יותר טוב. כל המחקרים אמרו שהילדים משתעממים מהנושא וצריך מתודה כדי לעשות משהו, כדי שלא ירדמו כולם. ומלאכיה נרדמו כולם. 2,000 שנה עברו. וכמו לפני 2,000 שנה, יושבים שוב שני נודניקים באותו בית מדרש ודנים בשתי הדעות, זו שמעולם לא התקבלה להלכה, זו שהתקבלה להלכה ולא עניינה אף אחד. ובא לך לעמוד שם ולהגיד, מה אתה אומר? ממש מעניין. איך זה קורה? כך מסביר המדרש שמואל, מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. הוא שואל, מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים? המחלוקת לא מתקיימת. יש פסיקה אחת הלכה או כך או כך, אז מה זה מחלוקת סופה להתקיים? הוא אומר, כן, פסיקת הלכה? פסיקת הלכה לא מעניינת אותי לך. הדיון במחלוקת ימשיך להתקיים. 2,000 שנה. איך? כי שמי הפסיק לדבר, הוא הפך להיות צינור לדברי אלוקים חיים. מבינים מה זה בכל נפשך? זה גיבל, אתם שומעים על מה מדובר פה? ודיברת בם בכל נפשך. זה מושגים שאי אפשר לתפוס. ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, כי בלי זה, ודיברת בם, לא יהיה דברי אלוקים חיים. כי מה לעשות שההסברה שלך, והשכת שלך, והאגו שלך, ועוד כל מיני דברים אחרים. אתה רוצה להגיע לדיברת בם בכל נפשך? זה היה בכל נפשך. איך תמיד אנחנו אומרים על רבי עקיבא? רבי עקיבא זה לא היה טקס הרואי, מסע לפולין. אהו, צעקת שמה ישראל. הוא אמר שמה ישראל, כי כל בוקר הוא אמר שמה ישראל, והגיע הזמן קריאת שמה, אז הוא אמר שמה ישראל. הוא הקפיד, מגן אברהם, מגרן, לא יודע איפה הוא הלך. הוא אמר שמה ישראל. ופתאום בשעת קריאת שמה הגיע הקלגס ואמר לו, יאללה אני יורה בך. אז הוא אמר לו, אסור, הפסק, משוגע, חתיכת רומאי, אתה לא מבין? טיפש. כשהוא גמר קריאת שמה, כך כתוב הירושלמי. אז אמר לו הקלגס, תגיד, אתה נורמלי? אתה פה? אמר לו הקלגס, טיפח רוחי דאהו גברה. כלומר, זה קודם כל מה שנקרא משבירך. קודם כל שתלך תדע לה. דבר שני, כל ימי הייתי מצטער אם אתה יבוא פסוק זה לידי והקיימנו. ועכשיו שבא לידי ולא הקיימנו, מי הביא אותך? זה בחור טוב עם אח שמך. אז מה אתה חשבת? שאני אקשר בה בכל נפשך בגלל הקפצונים שלך? אתה פה לקדנציה. אתה לא מבין מה אני עושה עכשיו בהשם אלוקינו השם לך? על זה שאתה הורג אותי לחוצפה, אני כועס אליך על החוצפה שלא הבנת כלום. זה בכל נפשך. אחרי זה עשו מזה התרגיל הפוך. כל ילד יודע שכשבאו להרוג את רבי עקיבא, אז רבי עקיבא עמד על הבמה, סידר אפקטים. עם אשן, וצעק, שמע ישראל! לא היו אפקטים, לא היה אשן. האפקט היה שהוא אמר קריאת שמע בבוקר. זה היה אפקט אדיר. הייתי את החיים שלי מוכן לתת לראות אותו, אומר קריאת שמע פעם אחת. הוא אמר קריאת שמע בבוקר. הוא אמר אחד. וזה הגיע לבכל נפשך, שהמאה קילו מפלצת הזאת לא היה שם לך. לכן זה ממשיך לעדי עד, ולזה יש קדנציה. אולי קדנציה של 2000 שנה? אולי קדנציה של שנה? מה זה משנה בכלל? אתה יודע איפה בכל נפש שלך יכול לבוא לידי ביטוי? ודיברת בו. עוד 2 דקות אתה לומד את הפסוק של הפרשה היום, אתה תגיע אליו ובכל נפש שלך, האני יהיה מסך מבדיל, או שתצליח להגיע לביטול היש. זה דבר מופלא. אז בעצם כל העניין של כל המצוות, כולל מצווה תלמוד תורה ואולי בעיקר, כמו אצל התניא תמיד, בסוף הפוך על הפוך זה יוצא הכי חזק. זה ביטול היש. ככל שהיש הוא יותר חזק, הביטול צריך להיות יותר חזק.
איך מתאמנים על ביטול היש דרך המצוות?
בדיוק. בדיוק. זה מושג המצוות. זה האימון. העולם הזה הוא האימון של חיית המתים. וכל שנייה זה אימון. תתנהג תמיד, כך פותח הרמב"ן תאיגר, תתנהג תמיד לדבר, תתנהג תמיד, תתנהג, תתנהג. זה? אימוני? אם כן אבל אלמם אוכל גופך לך העניין, דקאי גם כן על ודיברת הבא מכתיב בתאי שכל מה שיקרא וישנה מקרא ומשנה לא יהיה נפשו מסך מבדיל כאילו הוא עושה וקורא ושונה, אלא כמו שכתוב בדבריי אשר שמתי בפיך, אני המשנה מדבר בפיך, בית שמי ובית הלל, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים וכו'. הבנתם למה הוא התכוון פה עכשיו, בציטוט? ושלושה דברים אלו הם כללות כל המצוות. למה דיברתי עכשיו על שלושה דברים? של מה דיברתי? דיברתי על צדקה, דיברתי על תלמוד תורה, ודיברתי על קורבנות. נכון? אלה הדוגמאות שהבאתי. צדקה, תלמוד תורה וקורבנות. ושלושה דברים אלו הם כללות כל המצוות. כמאמר רבותינו זה על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה שהוא קורבנות. ועל גמילות חסדים. זה המשמעות של העולם עומד. מה פירוש של שלושה דברים העולם עומד? העולם הנעלם הזה עומד על זה שהוא יכול להיות מחובר לאינסוף. העולם עומד על ביטול היש בו. קיומו של העולם הוא שהיש ייבטא למקור שלו. כל אחד מבין את זה בנשמה ובגוף שלו. אז איך העולם עומד? איך העולם עומד? עולם עומד זה 2 מילים סותרות. עולם זה נעלם. עומד זה יש. אז איך העולם עומד? אין. העולם עומד על אין. העולם עומד על ביטול היש. איפה יבוא ביטול היש? בשלושה דברים. זה דבר מופלא, נו. על שלושה דברים העולם עומד. וכמו כן, כל פרטי המצוות שתכליתם ויסודם. לכן יהודים שחיו ובכל נפשך, גם כשהעולם חשב שהוא עומד על פיל או על אטלס או על סוס, הם לא היו שם. כי מהבינו שהעולם עומד. והוא עומד על החיבור לאין סוף שלו. הוא עומד על הצדקה שיכול יהודי לתת. הוא עומד על מעשה טוב, הוא עומד על מצווה. וכמו כן, כל פרטי המצוות שתכליתם ויסודם וביטול היש לאין. ועכשיו תשמעו איזה דבר מדהים הוא אומר. וכמו שכתוב, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, זה מופיע בספר דברים בתשובה לשאלה של החכם. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? בעברית אחרת, למה מצוות? אז אומר לו האבא, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקנו משם, ויצוונו השם, הנה הפסוק שהוא מסיים, לעשות את כל החוקים האלה, בשביל מה? ליראה את השם. שואל התניא שאלה סמויה, אותי חינכו בבית ספר הפוך, אמרו לי, צריך יראת שמיים בשביל לעשות מצוות. נכון? ככה אמרו לנו? אם תהיה לך יראת שמיים, תעשה מצוות. ומה כתוב פה? אם תעשה מצוות, נו, יהיה לך יראת שמיים. לא בבית ספרנו, זה צריך להחזיר. הפוך, בלבלו. אם תעשה מצוות ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, ואז נגיע למה? ללעירה. ונתניה, אתה לא מבין את המושג לעירה. לעירה ברמה הראשונה שאמרת, כן, יראת החטא, יראת העונש, זה ודאי. אם תהיה לך יראת החטא, תעשה יותר מצוות, ודאי. נכון? אבל עכשיו מדובר על משהו אחר. יראה במובן של ביטול היש. יראה במובן של הכנעה והתבטלות בעומק. לא יראה מחטא, יראה מעונש. ויצוונו השם לעשות, אז למה כל כך הרבה מצוות? למה מנדנדים לנו עם המצוות? זה מה ששואל עכשיו אלון, איך מתממנים על זה? כל הויצוונו הוא כדי להגיע לביטול היש. למה ילד? כי עבדים היינו לפרעה במצרים. ואיך לא ניתן לפרעה הזה שאמר שאין ביטול היש, כי אני האלוה. איך לא ניתן לו לנצח? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? ואמרת אליו, עבדים היינו לפרעה במצרים. ויצוונו השם. ואתה שואל למה? הנה התשובה. הכל ליראה. ליראה, ואז נוכל להתבטל, ואז העולם עומד, ואז אנחנו מכינים את עצמנו בסובב כולנו. אתם מרשים לי היום לחרוג, לגנוב 5 דקות, כי בהמשך אנחנו נעשה פחות. שחריס כזה, זה חבל. זה בדיוק, זה המגיע לשם, ההכנעה וההתבטלות בפני הרוממות. מה שנקרא אצל האדמור הזקן הרבה פעמים, יראת בושה. בראשית, ירא בושת. אני ירא, 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 ולכן מה? אני גם ירא מג'וק, ולכן אני בורח. אני ירא עד שמה, אתם יודעים מה קורה ליראה האמיתית? אני ירא עד שאני מסמיק. זה הכי עמוק שיש. אתה ירא במה? אתה זעת, אתה מפחד? שום, אני פשוט מסמיק. אני מתבייש. ממה? אתה לא לבוש יפה. אתה... לא, אני מתבייש. אני נכנע, אני מתבטא. ביטול היש. לכן המצוות כולן הן הדרך להביא למציאות של ביטול היש. עכשיו הוא מגיע, נו, 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 אבל ביטול היש אנחנו אומרים, לכן זה ברצף. אמנם, ביטול זה אינו אמיתי. הרסת הכל. איזה יופי, כלומר, הכל היה סתם. ככה זה היה כאילו. אמנם ביטול זה אינו אמיתי. זה היופי של האדמור. נהנית, אה? מה אתה מבלבל במוח? ביטול זה אינו אמיתי, שהרי מכל מקום ישו, אלא שמבטל את עצמו. חסידים צחקו על תנועת המוסר של נוברדוק. בנוברדוק הרי עסקו בביטול. אני גורנישט, אני גורנישט. ואז הם היו אומרים, תשמעו כמה פעמים אומרים, אני גורנישט, אני גורנישט, אני גורנישט, אני גורנישט, אני גורנישט. כמה אני גורנישט? די, כמה אני יכול להיות גורנישט? כל אחד חושב שהוא גורנישט. זה לא, זה בשביל גורנישט צריך להיות אני רציני, זה לא. וככה זה הדרך. הרי ביטול זה אינו אמיתי, שהרי מכל מקום יש הוא היש, אלא שמבטל את עצמו. בסדר? הוא מבטל את עצמו, אז הוא יש. אך מכל מקום, זה גבל. הוא, כל מה שאנחנו עושים פה, זה התארותא דלתתא. שמעתם הגדרה לעולם הזה? התארותא דלתתא. הכל התארותא דלתתא. שעל ידי זה אחר כך יהיה בבחינת אין ממש. יבוא יום שבו תהיה אין ממש. על דרך ייחוד עולם האצילות באין סוף ברוך הוא. אתה לא מבין את זה פה בעולם, נכון? כי בעולם שלנו, מתחת לעולם האצילות, הכל נפרד. נכון שזה עצם הבריאה שהכל נפרד? אני לא יכול לשתות מהכוס אם הכוס ואני זה אותו דבר. נכון שחסד וגבורה זה תרתי דסתרי? נכון שמלחמה ורחמים זה תרתי דסתרי? ונכון שבעולם האצילות לא? נכון שהשם מידת הרחמים הוא איש מלחמה והשם שמו? נכון שכול אחד במקור ואחרת אין תקווה לעולם? נכון שאתה מבין שבמקור, במקור, במקור, הכל אחד? תדע מה זה תחיית המתים. מגיעים לעולם האצילות. ומה קורה כשמגיעים לעולם האצילות? העולמות מתעלים. כי כאן אני חי בעולם העשייה, ובעולם העשייה אני לא יכול להגיע לביטול היש אמיתי. למה? כי אני עדיין פה. ואני, וזה שניים. אתה יודע מה זה העולמות מתעלים? העולמות מתעלים זה שעולים לבחינת האצילות ששם הכל אחד. אבל איך אתה רוצה להגיע לשם אם לא עשית את ההכנה לזה? היד הזאת צריכה להיות מוכנה. היא צריכה לעבור הכנה היד הזאת. בתחנת המעבר שם בגן עדן יש לפעמים השתפרויות ועניינים והכנות כדי שתעבור אולי בגלגול הבא לעוד הכנה ולעוד הכנה. אתם מבינים את המושג תיקונים בעומק, ועוד הכנה ועוד הכנה כדי שהכל האחד הזה יתגלה. אך מכל מקום הוא התאבות הדיבטטה שעל ידי זה אחר כך יהיה בחינת אין ממש על דרך ייחוד עולם האצילות באין סוף ברוך הוא דאי הוא וגרמו היא חד. אי הוא וגרמו היא חד זה הוא והכלים שבהם הוא מתגלה הם אחד. זה לא הוא חכם, הוא רחמן, הוא גיבור. אז איך נסתדר? הוא חכם זה דבר אחד, אני וחכם, אני, נכון? היודע, המדע והידוע, כזכור לכולנו כל הזמן, זה שלושה דברים נפרדים, אין שום קשר ביניהם. כי אנחנו חיים באלמה בפירודה. וכך טוב, כי אנחנו בעולם היש. כל מה שאנחנו עושים פה זה תרגילים על יבש בביטול היש. זה הכל תטלג. אתם יודעים מה זה תטלג בצבא? זה הכל תרגילים על יבש בביטול היש. עד שאפשר להגיע כבר לחלק האמיתי. מי שיוציא אותי לפני שגמרתי להתאמן על יבש לחלק האמיתי הוא חסר אחריות. זה חוסר אחריות. אם אני עושה את התלג ולא יודע בשביל מה אני עושה אותו, לא יהיה לי כוח לעשות את התלג. אז מי שיכניס לכם לראש שאני עושה את התלג כדי להגיע לגן עדן, באמת תקוע. כי אם אני עושה את התלג כדי להגיע לגן עדן, אני אומר לך, תשמע, אולי אני אקצר תהליכים. אפשר להגיע לשם יותר מהם. זה יודע כמה אני משקיע פה בקשקוש. אבל אם אני עושה את התלג כדי שהעולמות יתעלו עד שביטול היש יהיה באמת ברטוב, באש, אז התלג הופך להיות מובן לגמרי. אז המאבק הוא הדבר הכי טוב בעולם. המאבק של הגוף והנשמה הזה. הוא ההכנה, הוא הדבר הכי טוב שיש. הכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין גם במובן של גן עדן וגם במובן של הבא. זה לא אומר הפרוסדור הוא תקוע. אוי ואבוי אם היית נכנס, זה היה הכל עקום. הטרקלין לא היה טרקלין, אתם יודעים למה יש פרוסדור? כדי להוריד את המעליים עם הבוץ. היית נכנס עם הבוץ אוטומטית, הטרקלין היה הבוץ, זה היה פרוסדור. לכן העולם הזה הוא בפני עצמו. לכן בעומק, למה לא כתוב תחיית המתים בתורה, יגיד לנו התניה? כי זה פה. בשביל מה כל התרגיל, איך אתה מבין אחרת בכלל את ירידת הנשמה לעולם הזה, אם אתה לא מבין את הרעיון? זה כל העולם הפנימי הזה של הארי בשער הגלגולים, והכל בנוי על הרעיון הזה. בסדר? נגמור, נגמור. שעל ידי זה אחר כך יהיה בחינת אין ממש הדרך ייחוד עולם האצילות ואין סוף ברוך הוא. זה אי הוא וגרמו אחד. זה המושג. הוא והכלים הם אחד. שהעשר ספירות, עשר הספירות, כלומר כל הכוחות, הם בבחינת ביטול אמיתי לאור אין סוף ברוך הוא המלובש בהם. הם לא סותרים אחד את השני. וכך יהיה גילוי זה. איך יהיה הגילוי, הוא אומר? חסד דרוע ימינה למטה בעולם העשייה ממש. החסד האלוקי שנקרא זרוע ימין, הימין שאנחנו מדברים, זה, אתה יודע איך אתה תגיע לשם? מהאצבעות עם הצדקה. כמה פעמים עשית ככה? איך היד הפכה לביטול היש? כמה פעמים ביטלת את האור בהמה גסה שלך? האור בהמה גסה הזה בביטול היש מכין אותי להגיע לגילוי הזה. גילוי, אתם מבינים את המושג גילוי עכשיו? גילוי פירושו שיש יותר גילוי רוחני, פחות מחסומים, יותר אפשרות להתחבר עד שעשייה ואצילות יהיו אחד. הרי רק פה מבחינתי יש את החלוקה, וטוב שיש אותה, כי אוי ואבוי אם לא היו מכניסים אותי לעולם הזה של החלוקה. כי עכשיו הנשמה ירדה ירידה צורך עליית העולמות. לא אני עולה, לא הנשמה עולה, העולמות מתעלים. העולמות מתעלים, כי אם העולם הוא שהגילויים נעלמים, התעלות העולמות זה שהגילויים פחות ופחות ופחות נעלמים. לשם אפשר לעלות. אז זה לא יהיה בבחינת ממלא כל עלמין של השתבח שמך, אלא אז זה יהיה בבחינת אצילות. וכך יהיה גילוי זה חסד רוע ימינה למטה בעולם העשייה ממש, יהיה הגוף ודרוע ימינה כלי למטה גם כן בעולם העשייה להשראת אור אין סוף, כמו בחינת חסד רוע ימינה. והיינו על ידי התארות הדלטטה וביטול היש שנתן צדקה בידו וכולי, וחוכמה ומוח האדם, הוא דיבר על תלמוד תורה מקודם, וחוכמה ומוח האדם יהיה כלי לבחינת חוכמה אליי ממש שאור אין סוף מלובש בה. והיינו על ידי עסק התורה על דרך הנעל וכולי. איך כל זה יקרה? והיינו על ידי גילוי אור הסובב כל אלמין, וכמי באמת כולה כלא חשיבי. כאן ביטול היש, נו, זה לא באמת, אבל באור הסובב כל אלמין בעולם האצילות ביטול היש, נו, זה באמת. ואצילות עם עשייה שווים, כי לסובב כל אלמין הכל שווה, עם משה רבינו ואני שווים, כל החומר של אצילות בעשייה שלי. אז אצילות בעשייה שלי, וזהו ששכר מצווה היא המצווה בעצמה. עכשיו תשמעו את ההגדרה. כי עיקר המצווה הרי זה מענו, ביטולה יש לאין. וזהו עצמו, הוא השכר של המצווה, אבל שכר זה הרי צריך להיות מה שאין. אלא שהשכר הוא גילוי אין אמיתי ממקורה דקולה. השכר הוא שזה לא יהיה על יבש, אלא שזה יהיה מהמקור של הכל. ושהביטול על ידי גילוי אור אין סוף ברוך הוא, ולא ביטול של אני גורמיש, איך, איך, איך. וביטול זה ישנו בכל אחד מישראל, הוא מסיים. זה דבר מדהים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, במובן של בחיית המתים וכו'.